אנחנו ביום שני לפרשת תרומה, זה פרק כ"ה, פסוק י"ז. כמו למדנו על הארון, על כל הפרטים שלו, היום אנחנו נלמד על הכפורת. הכפורת זה הכיסוי של הארון, וזה שהתורה מחלקת את זה לשני ימים, לא למדנו אתמול על הארון בשלימותו לכאורה, למדנו על הארון, והיום נלמד על הכיסוי העליון, זה גם מלמדנו וזה גם יהיה מרומז בדברי רש"י, שהארון והכיסוי שלו נחשבים לשני כלים נפרדים. זה לא שזה כלי אחד שיש לו כיסוי ויש לו... יש את הארון שהתפקיד שלו להכניס לתוכו את התורה, את הלוחות, יש לו גם כיסוי מלמעלה, הכיסוי נחשב ככלי נפרד בפני עצמו.
לא מקשה אחת.
לא, הוא לא היה, ודאי שהוא לא היה מקשה אחת, אבל הוא גם לא נחשב ככלי אחד, אלא זה שני כלים.
איזה בציור זה הכפורת?
הכפורת זה החלק העליון.
אבל כתוב שזה הקרובים.
על הכפורת היו הקרובים, נלמד עוד מעט. בואו תראה את הפסוקים ותראה שזה מבואר. פסוק י"ז. ועשית כפורת זהב טהור, 200.5 אורכה, 100.5 רוחבה. אומר רש"י, כפורת, פירוש המילה, כיסוי על הארון, שהיה פתוח מלמעלה, הרי הארון היה פתוח, חלל מלמעלה, ומניחו עליו כמין דף. אז הכפורת היה כמו קרש שטוח, כמו פלטה שמניחים אותו בחלק העליון של הארון, והוא סוגר את הארון. המאתיים וחצי אורכה כאורכו של ארון, ורוחבה כרוחבו של ארון, ומונחת על אובי הכתלים ארבעתן, ארבעת הכתלים החיצוניים של הארון, על האובי שלהם באפס היה התלבש לתוכו הכפורת. כמה היה האובי של הכפורת, אומר רש"י, ואף על פי שלא נתן שיעור לאוביה, התורה לא אומרת לנו במפורש בפסוק את האובי של הכפורת. פירשו רבותינו שהיה אוביה טפח. רבותינו אמרו שהאובי שלה היה 8 סנטימטר טפח. זאת אומרת, אובי כזה של טפח במשקל כולו עשוי מזהב, גוש אחד זהב של טפח אובי, 2.5 אורך ו1.5 רוחב רמות. היה גודלו של אהרון, אבל עוד לא גמרנו עם אהרון. זהב טהור, זה זהב שהוא זהב ללא שום סיגים ופסולת, זהב מזוכח. עכשיו, הכפורת עצמה היה לה עוד משהו, כגוש אחד ממנה, לא כהלחמה והדבקה.
כמקשה.
כמקשה אחת, אומר פסוק י"ח, ועשית 2 כרובים זהב מקשה, תעשה אותם משני קצות הכפורת. מה זה קרובים, אומר רש"י? דמות פרצוף תינוק להם. המילה קרובים זה היה שני דמויות שהפרצוף שלהם היה כפרצוף של תינוק. והרמז במילה קרובים כתוב שבארמית תינוק זה ילד, קוראים לו רביה בארמית. קרובים זה קרביה, כתינוק. זה צורתו כצורת פני תינוק. מקשה תעשה שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי הכפורת לאחר עשייתם כמעשה צורפים שקוראים שולדיץ'. אל תעשה את זה פשוט תיצור קרובים נפרד ותעשה על חמה, כמו שהצורף מלחים חלק לחלק בחום וככה תעשה את זה, אלא לא. אומר רש"י, עטל זהב הרבה בתחילת עשיית הכפורת, כך המון זהב והכה בפטיש ובקורנס באמצע, פשוט תעשה עבודה מאוד מאוד מדויקת, להכות עם הפטיש וראשים בולטים למעלה באופן כזה שיהיה לך בליטה של ראשים, וצייר הכרובים בבליטת קצותיו, ואז תיצור את הכרובים בבליטה הזו שתעשה בשתי הקצוות של הכפורת. זאת אומרת, היה צריך להיות כזו כמות גדולה של זהב, כמות ענקית, ומזה ליצור את ה... שבסופו של דבר יישאר לנו רק את הפלטה מלמטה באובי טפח, ושני הקרובים מחוברים, הכל כחלק אחד. מקשה, מה הפירוש של המילה מקשה? בטידיץ' בלז. זה הפירוש של המילה שעושים את זה על ידי הקאה, שאתה מכה חלק קצת מעט מעט, עד שאתה יוצר את זה, כמו דל לדן נקשן, כמו שכתוב, יש ביטוי בספר דניאל, ששם מסופר ש... מלך בבל עשה סעודה גדולה מאוד כשהוא נלחם נגד מלך מדי, אז הוא עשה סעודה מאוד גדולה, וככה תוך כדי שחרות בסעודה ושתיית היין, אז הוא אמר שאת כל כלי הזהב שהיה להם, שהיה בבית המקדש, והם היו הרי בבבל על ידי נבוכדנצר שהחריב את בית ראשון ולקח את כל כלי המקדש, אז אמר להוציא את כל כלי המקדש על השולחן שכולם המסובים ייהנו וישתמשו בזה. תוך כדי שהם נהנים ומשתמשים בכלי המקדש, אז המלך הזה, המלך בבל בלשצר, ראה פתאום כף יד כותבת לו על הקיר של החדר שלו, כותבת לו על הסיד כתב מסוים. ככה הוא ראה כף בלי דמות. הוא כל כך נבהל, והלשון אומר שהברכיים שלו דלדן נקשן. זה מה שרש"י מביא רק את הסיום, שלושת המילים האלה. הברכיים שלו פשוט התחילו להקות אחד לשני מרוב בעלה ופחד, כמו פטיש שמכה ברך בברך מרוב פחד. רואים שהמילה נקשן זה מלשון עקה, זה מביא רש"י כהוכחה שכשכתוב אצלנו מקשה, מה זה מקשה? מקשה זה לא גוש אחד, אלא מקשה זה צורת היצירה, כמו נקש בדלת. קצות הכפורת, מה זה הקצוות של הכפורת? הכפורת זה הכיסוי. מה זה הקצוות שלו? ראשי הכפורת, שני הקצוות שנמצאים בשני הצדדים, זה הראשים של הכיסוי, ומתוכו היה צריך להיווצר התבלית הזה של הקרובים. אומר לנו פסוק יוטט, מפרט את התורה יותר, ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הקרובים, על שני קצותיו. אומר רש"י, ועשה קרוב אחד מקצה, למה צריך גם את פסוק יוטט? הרי לכאורה כבר היה כתוב בפסוק יוטט, ועשית שניים קרובים זהב, היה כתוב שזה משני קצות הכפורת. אומר רש"י, שלא תאמר שניים קרובים לכל קצה וקצה. אם היה לנו רק את פסוק יוטט, האם יכולים לטעות שבכל קצה צריך לעשות שניים, ביחד יהיה ארבע קרובים? לכך הוא צריך לפרש, כתבה התורה באופן מפורט, קרוב אחד מקצה מזה, שלא תיתה לחשוב שבכל קצה יש שניים. עכשיו, למה צריך לפי זה גם את הפסוק ועשית שניים קרובים? לכאורה היה מספיק שיהיה כתוב רק פסוק יוטט,
בלי יוטט.
אז על זה המפרשים אומרים שמפסוק יוטט אנחנו לומדים ששני הקרובים צריכים להיות זהים באופן מדויק. אז מפסוק יוטט אני אומר שזה שניים קרובים, שניים זהים. פסוק יוטט אומר שזה כל אחד בקצה אחד. כל פסוק משלים פרט שהפסוק השני לא אומר אותו באופן מלא. מן הכפורת, אומר רש"י, מן הכפורת עצמה תעשה את הקרובים, כמו שאמרנו קודם שזה צריך להיות חלק אחד. זהו פירושו של מקשה תעשה אותם, שלא תעשם בפני עצמם ותחברם לכפורת. אל תיצור את זה נפרד ואחר כך תחבר את זה בהלחמה, אלא כמו שאמרנו קודם, זה הכל חייב להיות כחלק אחד ממש. פסוק חף, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. פה התורה משלימה לתת לנו את התיאור המדויק של הקרובים. אומרת לנו התורה ככה, פורסי כנפיים, שלא תעשה כנפיהם שוכבים, שהכנפיים שלהם בדרך כלל כנפיים של עוף, אז או שהם סגורים, הם שוכבים עליו, זאת אומרת חלק מגופו, או שהם כשהוא עף אז הם בקו ישר. אף פעם אתה לא תורא את הכנפיים של עוף מעל. הכנפיים זה או סגורים או פרוסים בקו ישר. אומר לנו התורה שלא תעשה כנפיהם שוכבים, אל תעשה שהכנפיים שוכבים והם סגורים, אלא פרוסים, אבל איך הם פרוסים? לא ככנף של עוף רגיל, אלא וגבוהים למעלה אצל ראשיהם. הכנף צריך להיות כלפי מעלה לכיוון גובה הראשים שלהם, כמו שרואים את זה בציורים. עכשיו נמשיך עוד מילה ברש"י ואז נגיד שיהיה 10 טפחים בחלל שבין הכנפיים לכפורת כדאיתא בסוכה. זאת אומרת הכנפיים היו פרוסים, עכשיו ברגע שהכנפיים פרוסים של שני הכנפיים של הקרוב מקצה אחד, וכנ"ל שני כנפיים מקרוב מקצה שני. יוצא, כמו שהפסוק אומר, שוחחים בחנפיהם על הכפורת. שוחחים זה כמו שכח, כיסוי. כשאתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה שהכפורת לגמרי מכוסה. במה היא מכוסה? היא לא מכוסה הרמטית, אתה יכול לראות אותה. אבל הכנפיים מהווים כשכח מלא מעל הכפורת מלמעלה. זה, והחלל מקצה הכפורת עד קצה הכנף העליון זה חלל של 10 טפחים. זאת אומרת הגובה של הקרובים זה 10 טפחים. כן, זה סך הכל הגובה המקסימלי זה 10 טפחים. 10 טפחים זה 80 סנטימטר. התורה לא מפרטת את הרוחב של הכרוב עצמו, עושים את זה בכל קצה את הכרוב, שהגובה שלו הוא 10 טפחים, 80 סנטימטר היה הגובה המקסימלי של הכרוב, כולל הכנפיים, וזה היה שוחך על
הארון.
נתחילו לחצוב את הגוי.
הכרובים זה
ראים
יופי, זה לא
מחזיקים משם. פסוק א', ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. עכשיו, את הפרט הזה שצריך לשים בתוך הארון את העדות, העדות הכוונה ללוחות הברית, זה הפסוק האחרון שקראנו אתמול. פסוק ת' ז' היה כתוב במפורש, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. והתורה חוזרת כמעט מילה במילה, עוד הפעם את אותו דבר. שואל רש"י, ואל הארון תיתן את העדות, לא ידעתי למה נכפל, למה התורה כופלת את זה עוד הפעם, שרי כבר נאמר, ונתת אל הארון את העדות. עונה רש"י תשובה, ויש לומר שבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת, ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. כמו שאמרתי לכם קודם, שרש"י לומד שהכפורת זה כלי נפרד, והעדות זה כלי נפרד. אילו הכפורת היה חלק בלתי נפרד מהארון, וזה ביחד מהווה כלי אחד, אז לכאורה הסדר היה צריך להיות ככה, יצרת את הארון, קח את הכפורת, תסגור את הארון. אחרי שסגרת את הארון והכלי מושלם, עכשיו אתה צריך לשים את הלוחות, אז תפתח את הכיסוי ותכניס את הלוחות ותסגור חזרה. אומר רש"י, לא, התורה מדגישה לנו לא. עשית את הארון, תכניס לתוכו את הלוחות, ובזה סיימת. עכשיו תשימי למעלה את הכפורת, כאילו יש כלי נוסף שצריך להיות על הכלי הקודם, זה מה שרש"י אומר כאן. וכן מצינו כשהקים את המשכן, ככה נלמד בעזרת השם בהמשך הפרקים כשהתורה מספרת לנו בפרשת ויקל ופקודי איך היצירה של המשכן בפועל, שם נאמר ויתן את העדות אל הארון ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. ככה באמת היה סדר הכנסת הלוחות לתוך הארון. פסוק חף ב', ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אומר רש"י, ונועדתי, מה הכוונה? כשקבע מועד לך לדבר עמך, כשהקדוש ברוך הוא יקבע זמן לדבר עם משה רבינו, אותו מקום יקבע למועד שיבוא שם לדבר אליך. אז הקביעת המקום שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, זה מבין שני הקרובים, משם יוצא הקול האלוקי לאוזניו של משה רבינו. ודיברתי איתך מעל הכפורת, הדיבור האלוקי למשה רבינו היה מעל הכפורת, שואל רש"י שאלה. ובמקום אחר הוא אומר, כשאנחנו לומדים בעזרת השם את ספר ויקרא, הפסוק הראשון של ספר ויקרא כתוב, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא דיבר למשה רבינו מאוהל מועד. מה הפירוש מאוהל מועד? זה המשכן מחוץ לפרוכת. שהקדוש ברוך הוא דיבר למשה רבינו, שזה היה במשכן מחוץ לפרוכת, היינו מחוץ לקודש הקודשים בכלל. אז נשאלת השאלה, איפה בדיוק משה רבינו היה כשהוא שמע את הכל? הוא נכנס לתוך קודש הקודשים ושומע את הכל מבין שני הקרובים, או שהוא עומד מחוץ באוהל מועד ושומע את הכל מחוץ לאוהל מועד, מחוץ לפרוכת? נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה, יש לנו שני פסוקים שלכאורה סותרים. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. בשביל זה אנחנו צריכים להביא פסוק שלישי שכתוב בספר במדבר. דיינו, יש לנו פסוק בספר שמות שאומר שזה היה מבין שני הקרובים, יש לנו פסוק בספר ויקרא שזה אומר שזה היה מאוהל מועד. על זה בא הפסוק השלישי בספר במדבר, והוא עושה לנו סדר בדברים. מה כתוב בספר, בפסוק השלישי? ובבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת וגומר. ואז מה התיווך? משה היה נכנס למשכן, משה לא היה נכנס כל פעם לקודש הקודשים, וכיוון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמיים לבין הקרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באוהל מועד. אז יוצא שמשה רבינו בפועל שומע את הקול כשהוא נמצא מחוץ לפרוכת, אבל הוא שומע קול שבא מאיפה? מבפנים מבין שני הקרובים. זה התיווך בין שני הפסוקים. עכשיו יש כאן בסיום הפסוק רש"י שהוא כולו בסוגריים. למה הוא בסוגריים? כי זה מאוד מעניין, אם תשימו לב, כתוב רש"י מצטט, ואת כל אשר אצווה אותך על בני ישראל. ומה רש"י מסביר? הרי וו זו יתרה ותפילה. הוו שכתוב על המילה ואת היא וו מיותרת, וכמוהו הרבה במקרא. הרבה פעמים יש לנו בתורה מילה שיש לכאורה וו מיותרת, וכה תפתור, כך צריך להסביר את המילה, ואת אשר אדבר עמך שם, את הדברים שאני עתיד לדבר איתך שם באוהל מועד, את כל אשר אצווה אותך על בני ישראל, ומה שאני אדבר אליך, בעצם אני לא אומר לך דברים אישיים, אלא אני אומר לך דברים עבור בני ישראל. למה כל זה בסוגריים? כי רש"י מתייחס למילה שכתוב וו, נוספת. על איזה מילה מתייחס רש"י? ואת. תסתכלו בפסוק, כתוב ואת, בפסוק לא כתוב ואת, כתוב את. אז מה רש"י מסביר לנו הסבר ארוך על הוו, שהיא לכאורה בכלל לא כתובה פה בפסוק. לכן הרש"י הזה בסוגריים, יש על זה במפרשים עריכות, יש מפרשים שאומרים שבכלל פלא שהם לא מצאו כזה דבר, אחרים אומרים שיש כן גדולי ישראל שאצלהם היה גרסאות בתנ"ך שלהם, בספר התורה שלהם, שכן היה כאן וו, על זה רש"י מתייחס. אז יש כאן איזה שינויי גרסאות, אם הוו קיימת או לא קיימת, לכן הרש"י, בספר התורה שלנו זה בלי וו, הם אומרים שהספר התורה שהיה לרש"י, היה לו עם וו, על זה הוא פירש את מה שהוא פירש, על כל פנים הכניסו את זה בסוגריים, את הפירוש הזה של רש"י. פה סיימנו על הכפורת, ועכשיו, בפסוקים האחרונים שנשארו לנו בשיעור היומי, מדברים על השולחן שהיה בבית המקדש, והתפקידים של השולחן, הגודל שלו, עם לחם הפנים, וכל מה שקשור לזה. זה עומד לנו תורה בפסוק חב ג' ועשית שולחן עצי שיטים, המתיים אורכו, ומה רוחבו, ומה וחצי קומתו. קומתו, אומר רש"י, גובה רגליו עם עובי השולחן. הגובה המקסימלי מהרגליים, מהרצפה, עד העובי של הפלטה העליונה של השולחן, בסך הכל הקומה היה עמה וחצי. זה היה עשוי מעצי שיטים. פסוק חב דלת אומר, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. אומר רש"י, זר זהב, כבר למדנו בעצם שהיה גם בארון זר זהב, בתיבה החיצונית היה זר זהב מלמעלה, ושם רש"י הסביר, אם אתם זוכרים, שמה המשמעות של הזר זהב שהיה לארון, אמרנו שזה סימן לכתר תורה, כמו כתר תורה. למה צריך להיות זר זהב על השולחן? אומר רש"י, סימן לכתר מלכות, זה סימן לכתר של מלוכה. למה מלוכה קשורה לשולחן? שהשולחן שם עושר וגדולה. כשאומרים שולחן, זה סמל של השירות, סמל של גדולה. יש לך שולחן, תפתח שולחן, כן? כן. שולחן ערוך. שולחן זה מילה שהיא מתקשרת לנו בעשירות ובגדולה. אז אם על השולחן שמים זר זהב, אז זה סימן לכתר מלכות. רש"י מביא את הסגנון הלשון, איפה רואים ששולחן זה סימן לאושר וגדולה, כמו שאומרים שולחן מלכים. אז זה שולחן מלכים?
כן.
לא אומרים כיסא מלכים, כמו שאומרים יש כיסא מלכות, אבל אתה רוצה להביע את הגדולה של המלך, את האושר, זה שולחן מלכים.
השולחן היה קטן יותר מהארון.
השולחן היה, המתיים, האורך של השולחן היה שתי אמות, ופה היה שתיים וחצי. פסוק חף ה' ועשית לו מסגרת, תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב. אומרת לנו התורה, זה לא שהיה לנו שני מסגרות, שני זעירים, כי כבר אמרנו קודם בפסוק הקודם שעושים זר זהב על השולחן, ופה כתוב שצריך לעשות מסגרת של תפח סביב השולחן, ועשית זר זהב למסגרתו, כפי שרש"י מיד יגיד, שהזר זהב שמרנו בפסוק חב ד', אז כאן התורה מציינת לנו בדיוק איפה מקימים את הזר זהב על המסגרת. מה זה המסגרת הזו? אומר רש"י, מסגרת כתרגומו גדפנה. זה מסגרת שכאילו שאתה יוצא את המסגרת, אז אתה יכול להכניס עכשיו בפנים משהו, כי המסגרת זה כמו דבר ששומר לך שוליים, שהדבר לא ייפול, זה כמו כלי קיבול כזה יוצר המסגרת. נחלקו חכמי ישראל בדבר. יש מחלוקת בין חכמי ישראל איפה בדיוק המסגרת הזו הייתה צריכה להיות ממוקמת בשולחן. יש אומרים למעלה הייתה סביב לשולחן, כמו לבזבזין שבשפת שולחן מלכים, שבשפת שולחן שרים. יש חכמי ישראל שאומרים שאת המסגרת הזו עושים ממש למעלה סביב השולחן, ואז כאילו היה לך את הפלטה של השולחן, ומסביב הפלטה היה לך כאין מחיצה קטנה, כאילו מעקה קטן, בגודל של טפח. ויש אומרים, למטה הייתה תקועה מרגל לרגל, בארבע רוחות השולחן. ודף השולחן שוכב על אותה מסגרת. יש בחכמי ישראל אומרים, כמו שמצויר לכם בציור, שהמסגרת הייתה על הרגליים, וכשאתה שמת את הפלטה העליונה, כאילו הכנסת אותה על המסגרת הזו. ועשית זר זהב למסגרתו, אומר רש"י, הוא זר האמור למעלה, זה אותו זר שלמדנו עליו בפסוק הקודם, פסוק רב דלת. הוא פירש לך כאן שעל המסגרת הייתה, זה אותו זר. קודם אמרנו באופן כללי שעל השולחן צריך להיות זר. איפה נמקם את הזר? על המסגרת הזו שמים את הזר. עכשיו, איפה המסגרת הייתה? אמרנו שיש שתי דעות בדיוק באיזה מיקום מדויק היה למסגרת. פסוק חבב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו. מה שלא הסביר גם כלום, כבר למדנו את זה בארון, שהיה מסביב בארבעת הפינות טבעות, והמטרה הייתה, כמו שנראה מיד בפסוק הבא, שנשים בפנים את הבדים כדי שיהיה אפשר לשאת את השולחן. פסוק רב זין אומר, לעומת המסגרת תהיינה הטבעות, לבטים לבדים, לשאת את השולחן. אומר רש"י, לעומת המסגרת תהיינה הטבעות, אנחנו צריכים עכשיו לשים טבעות ברגליים. אנחנו יכולים לשים את הטבעת בכל עובי הרגל, באמצע הרגל, בקצה הפנימי של הרגל, בקצה החיצוני, איפה בדיוק אני אמקם את הטבעת הזו? אומרת לך התורה שהטבעת צריכה להיות ממוקמת בקו אפס מול המסגרת שנמצאת למעלה, בחלק החיצוני של הרגל. זה מה שרש"י אומר, לעומת המסגרת תהיינה הטבעות ברגליים תקועות כנגד ראשי המסגרת. קח את ראש המסגרת שנמצא בקצה השולחן, תלך איתו קו ישר עד הרגל, ואז תראה שהטבעת נמצאת בדיוק בקו ישר בקצה הרגל החיצוני. לבטים לבדים, אותם טבעות יהיו בתים. הטבעת, כל טבעת הופכת להיות בית. למה? להכניס בהם הבדים, שהבד, המות, ייכנס לתוך הטבעת הזאת.
וגם בארון גם כן השתמשו במושג הזה לבטים לבדים?
לא.
ושם היה אותו הדבר?
כן, אבל שם בארון היה לשון, בטבעות הארון יהיו הבדים. פה כתוב לבטים לבטים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שהטבעת הופכת להיות לבית. לבתים, מה פירוש המילה לבתים? לצורך בתים. הלמד של המילה לבתים, כאילו כתוב לצורך בתים, הטבעות הם לבתים. לבדים, כתרגומו, כמו שהוא מקלוס מתרגם, את שתי המילים האלה, איך הוא מתרגם? אתרה לאריחיה. רואים שהמילה אתרה, אתרה זה אתר, כן? כמו תרגום של המילה בית. רואים שהוא מקלוס לא מתרגם לאתרה, הוא לא מוסיף את הלמד למילה אתרה, כי המילה לבתים זה לא לבתים, אלא כאילו עבור בתים, כאילו היה כתוב שהם יהיו בתים לבדים, לכן אונקלוס גם מתרגם את המילה לבתים כמילה אתרה, לבדים, הוא כן מוסיף את הלמד, לעריכה היה למותו. פסוק חפחת, ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסה ום את השולחן. אומר רש"י, וניסה ום, מה הפירוש וניסה ום? לשון ניפל, יניסה בם את השולחן. זאת אומרת, המילה ניסה זה ניפל בלשון עבר. אבל אם מוסיפים וו וניסה, זה הופך אותו לעתיד. דיינו, וניסה, השולחן יהיה בעתיד ניסה על ידי אותם בדים. עכשיו נלמד על הדברים הנוספים שהיו כסיוע לשולחן. יש לנו כאן עוד פסוק אחד, עוד שני פסוקים. עכשיו מיד אנחנו נדבר עליכם הפנים. עכשיו נלמד את פסוק חפתת, כל הכלים שהיו צריכים בשביל השולחן, בשביל לחם הפנים, ופסוק האחרון למד יהיה יוזכר עליכם הפנים. נראה את פסוק חפתת. ועשית כערותיו וחפותיו וכסותיו ומנקיותיו אשר יוסח בהן זהב טהור תעשה אותם. כאן התורה מזכירה לנו ארבעה דברים שהיה צריך לעשות כסיוע לשולחן, כערותיו, כפותיו, כסותיו ומנקיותיו. כל הדברים הללו היה שיסביר לנו בצורה מאוד מדויקת כל דבר ודבר מה זה, וזה, נגיד לכם בכללות, אלו דברים שיעזרו חלק מהם ליצור את לחם הפנים, וחלק מהם שיהיה אפשר להניח את לחם הפנים על השולחן. כידוע שלחם הפנים היו הרי שש לחמים אחד על השני בצד אחד של השולחן, ועוד שש לחמים אחד על השני בצד השני של השולחן. יש לכם בעמוד שלאחר מכן ציור איך שהדברים מונחים כבר על השולחן, איך שהלחמים מונחים על השולחן. 12 לחמים, שש פה ושש פה. כדי שעכשיו נלמד עכשיו בפסוקים את כל הפרטים שמצוירים פה, אחרי זה נראה איך כל דבר, איפה פתאום הגיעו כאן פלצות גבוהות כאלה וכל מה שקורה כאן, כל זה נראה בפסוק, אחרי זה תבינו את הציור יותר ברור. אז נראה את רש"י, איך הוא מתייחס לכל דבר ודבר, מה זה? אומר רש"י כך: ועשית כערותיו וכפותיו. מה זה? אומר רש"י כך: כערותיו, מה הפירוש של המילה כערותיו? זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם. זה הפלטה הזו, השבלונה, השטנץ, שהוא מיוצר כמו שהלחם עתיד להיראות. הרי צריך לאפות את הלחם, עושים בצק, מעמידים אותו בצורה מאוד מסוימת, צריך לאפות אותו. הוא צריך שהוא יישאר אחרי האפייה בצורה מאוד מאוד מסוימת. אז הצורה המסוימת הזו, איך היא מתקבלת הצורה הזו?
בתבנית.
צריך תבנית. התבנית הזו קוראים לה קערה. איך הצורה של הלחם? אומר רש"י ככה: והלחם היה עשוי, רש"י מביא כאן דברים שבעריכות יש אותם בגמרא במסכת מנחות, את כל העריכות, והגמרא לומדת את זה מתוך הדיוק בפסוקים, איך בדיוק הלחם צריך להיראות. הרש"י נותן לנו את הסיכום, יש לכם גם בצד את הציור, במקביל תוכלו להבין. אומר רש"י כך: והלחם היה עשוי כמין תיבה פרוצה משני רוחותיה. תדמיינו תיבה, רק תיבה בדרך כלל יש לה ארבע קירות. תדמיינו תיבה שיש לה תחתית ושתי קירות בלבד, והשניים הנותרים אין אותם, הם פרוצים, פתוחים. שוליים לא למטה. עכשיו, הלחם כשיצרנו אותו, אז כאילו היה לו, הוא היה ארוך וצר. שני הקצוות הארוכים, זה כמו השוליים שנמצאים למטה, וכופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין קטלים. לוקחים את השוליים, מקפלים אותה כלפי מעלה, ואז בעצם זה יוצר לנו שני קטלים, שני קירות. Okay. אחד מפה ואחד מפה, ואז זה יוצא כמו תיבה שפרוצה משני רוחותיה.
הלחם.
ולכך קרוי לחם הפנים. זה הסיבה שקוראים לו לחם הפנים, שיש לו פנים רואים לכאן ולכאן, לצידי הבית, מזה ומזה. יש ללחם פנים, הרבה צורות, הרבה פנים, הרבה צדדים, לאן בעצם מסתכל, לפנים הבית, לחוץ הבית. יש לו, הבית הכוונה, זה כמו החלק הפנימי של של התיבה הזו, של הלחם, הוא כאילו נקרא בית. יש לו פנים שמסתכלים לפה, ופנים שמסתכלים לפה, לכן קוראים לו לחם. לחם רגיל שאנחנו מכירים זה פלטה ישרה, אבל הוא לא היה לחם רגיל, הוא היה לחם הפנים, שהיה לו פנים שמסתכלים כלפי החלק הזה של הבית של הלחם, ופנים שמסתכלים כלפי החלק הזה של הבית. שני הצדדים הללו זה פנים. נותן אורכו לרוחבו של שולחן. את הלחם הפנים הזה, את האורך שלו, אורך של הלחם הפנים היה שש טפחים. הרוחב של השולחן היה שש טפחים. אז את האורך של הלחם שמים על הרוחב של השולחן, ואז זה תופס את כל השולחן. זה לא היה לחם קטן, כן? כל טפח, קחו בחשבון, זה 8 סנטימטר, כן? שש טפחים, זה 48 סנטימטר, קרוב לחצי מטר היה האורך של הלחם. מה התפקיד שלו? עוד מה נדבר על התפקיד שלו? נותן אורכו לרוחבו של שולחן, וכתליו, הכתלים של מי? הכתלים של הלחם, יש לו שני כתלים, זקופים כנגד שפת השולחן. אתה מסתכל על הקצה של השולחן, בקו ישר, זקוף לו משני הצדדים הכתלים של הלחם. עכשיו, הדפוס הזה שיצרנו דרכו את הלחם בצורה הזו, והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל. היה שתי שטנצים, אחד מברזל ואחד מזהב. למה צריך שניים? בשל ברזל הוא נאפה. כל יום שישי היו אופים את לחם הפנים. היו אופים אותו, שמים אותו בתוך התנור, בשטנץ מברזל. לתוך תנור אתה שם ברזל. אתה לא שם את הזהב בתנור כי הוא יתיך את הזהב. אתה שם אותו בברזל. שם אתה אופה אותו. הוא כשמוציאו מן התנור, אחרי שאתה מוציא את הלחם מהתנור, נותנו בשל זהב. אחרי שאתה מוציא אותו מהתנור, אתה שם אותו בשטנץ של הזהב. ממתי? מיום שישי, אחרי האפייה, עד למחר בשבת שמסדרו על השולחן. כל שבת, היו צריכים כל שבת לשים את הלחם החדש שאפינו אתמול ביום שישי, בשבת מורידים מהשולחן את הלחם שהיה, מחלקים אותו בין כל הכהנים שבאים לעבוד בבית המקדש. בבית המקדש היו שתי קבוצות כהנים, שתי קבוצות גדולים, כשהיה המשמרת שלהם מסתיימת בשבת. אז היה קבוצה שמגיעה, קבוצה חדשה, וקבוצה ישנה שיוצאת. שתי הקבוצות חלקו ביניהם בלחם, יש על זה במשנה בדיוק, הם אכלו אותם, כן, קיבלו את זה, זה היה מתנה שהכהנים אכלו אותם. אז את הלחם הזה, מהיום של האפייה, מיום שישי, עד שמניחים את זה על השולחן למחרת בשבת, אז ביום שישי הוא נאפה בשטנץ של ברזל, בשבת הוא עבר לשטנץ של זהב. ואותו דפוס קרוי קערה. זה נקרא קערה.
זה שבת אותו שימש.
מה?
לחם הפנים רק בשבת אותו?
רק בשבת אכלו אותו, בשבת חילקו אותו, בשבת הורידו את הלחם הקודם, שמו את הלחם החדש. שבוע שלם הוא עמד על השולחן, והנס הגדול שהיה שכשבאת לאכול אותו, הכהנים באו לאכול בשבת את הלחם שאפו לפני שבוע, הוא היה טרי וחם כאילו הוא יצא עכשיו מהתנור. זה היה נס גדול שעמד כל שבוע מחדש. לחם עומד פתוח, לא בסקיית ניילון, לא במקפיא, עומד על השולחן ככה במשך שבוע, הוא נשאר חם וטרי בשבת שלאחר מכן, כאילו עכשיו יצא מהתנור. לזה קראו, זה נקרא כערותיו שכתוב בפסוק, כערותיו זה השטנץ שיוצרים דרכו את הלחם. וחפותיו, מה זה הכפות הללו שהיו צריכים להיות שם? אומר רש"י, וחפותיו בזיחים. מה הפירוש של בזיחים? זה כפות, כמו כף, שאנחנו מכירים מה נקרא כף. מה עושים עם הכפות הללו? שנותנים בהם לבונה. לבונה זה שם של בשמים. החלבנה והלבונה, אנחנו אומרים את זה בסממנים של הכתובת. היו שמים לבונה, בשמים מסוימים בתוך שתי כפות. שתיים היו. למה צריך את זה? לשני קומצי לבונה שנותנים על שתי המערכות. כתוב בתורה שצריך לשים על המזבח, לשים על המערכת של האש, על המזבח, לשים שני קומצי לבונה. שני קומצי זה שמה שהכהן קומץ בידיו, של לבונה, לשים את זה על שתי המערכות. מאיפה לקחו את הלבונה הזו? לקחו את זה מתוך אותם כפות, שהיו שתי כפות שמונחים על השולחן, כמו שאתם יכולים לראות בציור שמציירים את השולחן, אז באמצע בין שני הקבוצות של הלחמים יש שני כפות קטנים שבתוכם היה, זה הבזיחי הלבונה. שנאמר, מביא רש"י את הפסוק, מאיפה אנחנו רואים שצריך לשים את הקומצי הלבונה על המערכת, מביא רש"י את הפסוק מספר ויקרא, כתוב ונתת על המערכת לבונה זקה. אז אנחנו יודעים כבר מה זה כערותיו ומה זה כפותיו. נשאר לנו שניים האחרונים, מה זה כסותיו ומה זה מנקיותיו. עכשיו נגיד קודם כל בעל פה נקודה, ואז יהיה יותר קל להבין בפנים. שש לחמים מונחים על השולחן. נראה בציור שמונחים הלחמים אחד על השני, אבל הבעיה היא שאם הלחמים יהיו מונחים אחד על השני ממש, יש כאן בעיה אחת ש... הלחם, כשאתה שם לחם, הלחם מהתנור יוצא, אז לא רק שהוא יכול להישבר ולהתרסק, הוא יכול גם, אם אין לו אוויר בין אחד לשני, אז במקום הנגיעה הוא יכול להתאפש. אז צריך ליצור שבין לחם ללחם לא יהיה ממש נגיעה, אלא שבין לחם ללחם יהיה משהו מבדיל. אז מה עשו? אז היה שתי פלטות גדולות שעמדו בצדדים של השולחן, שניים מפה, שניים משם. לפלטות האלה קוראים מנקיותיו, מה שכתוב בפסוק. הפלטות הללו היו חריצים בתוך הפלטות, היו חריצים, ואז כששמנו את הלחם על השולחן ורצינו לשים את הלחם שמעליו, היו שמים, היו שני, היו כאלה קנים שעשויים מזהב, מסילות כאלה ששמים אותם, והמסילות הללו תקועים באותם פלטות, באותם מנקיות, מחריץ לחריץ ממול, ואז הלחם בעצם התחתון לא יושב אחד על השני, אלא בעצם כאילו היה לנו מדפים מדפים. אז המדפים הללו, מדפים לא מברזל, מזהב זה היה עשוי, המדפים הללו זה היה לא מדף משטח, כי אם זה משטח אז לא עשינו כלום, אם הלחם יהיה מונח על המשטח חם כל הזמן הוא גם יכול להתאפש, אנחנו רוצים שזה יהיה עם אוויר, אז מה עושים? נראה עכשיו את הלשון ברש"י. הוא כסותיו, אומר רש"י, מה זה כסותיו? הן כמין חצאי קנים, תאר לעצמך בדמיונך שאתה רואה קנה, קנה זה משהו עגול וחלול, כן? תיקח את הקנה, תחצה אותו בדיוק באמצע. אז יש לך חצי קנה, חצי ירח, אז תדאר לעצמך כמין חצאי קנים, חלולים, הנזדקים לאורכן. תעשה סדק לאורך הקנה, ואז יש לך חצי קנה, דוגמתן בדיוק צורה כזו עשה של זהב, עשו כמו חצאי קנים מזהב. הוא מסדר שלושה על ראש כל לחם, שמנו את הלחם הראשון למטה, שמנו מעליו שלושה כאלה חצאי קנים. למה דווקא חצאי קנים? כדי שיהיה גם אוויר שייכנס ויבדיל ולא יתאפש הלחם.
שישב... בתוך
הקנים? הקנה עצמו הוא לא סדוק, הוא חלול לחציו, כמו שיש לך כאן...
כמו צינור
חצי, כן? שישב לחם האחד על גבי אותם הקנים. הלחם שמעל... לא שוכב על הלחם התחתון, אלא הוא בעצם שוכב על הקנים. הוא מבדילין בין לחם ללחם. מה המטרה? כדי שתיכנס הרוח ביניהם, שיכנס אוויר בין לחם ללחם, ולא יתאפשו שהם לא יהיו... ובלשון ערבי, כל דבר חלול קרוי כסועה. אז כתוב כסותיו, כאן רש"י מסביר למה קוראים לחצאי קנים הללו. כסותיו, כי זה בלשון ערבי, זה נקרא כסועה. ומנקיותיו, מה זה המנקיות? החצאי קנים הללו צריכים הרי להישען על משהו, מה יהיה התמיכה שלו? אומר רש"י, תרגומו ומחילתי. ככה אונקלוס מתרגם את המילה מנקיותיו. מה זה? אין סניפים. סניפים זה אותם ארבע פלטות שעומדים מארבעת הצדדים של השולחן. כמין יתדות זהב, כמו יתד גבוה מזהב, עומדים בארץ, וגבוהים עד למעלה מלשולחן הרבה. זה עומד מהקרקע, וזה עולה לא רק עד השולחן, השולחן הרי נגמר בגובה שלו, כמו שלמדנו כבר קודם, שהגובה של השולחן הגיע לעמה וחצי, אבל הדבר הזה, המנקיות, לא נגמר אחרי עמה וחצי, הוא עלה יותר גבוה, עד לאיזה גובה הוא הגיע, אומר רש"י, כנגד גובה מערכת הלחם. הוא הגיע עד למקסימום העליון, של הלחם העליון. מפוצלים שישה פיצולים, יש כאן גרסה אחרת חמישה, כי בעצם צריך רק חמישה פיצולים כדי ליצור שש קבוצות, כי הקבוצה התחתונה יכולה להיות על השולחן עצמו. יש גרסאות אחרת שכן משאירים שישה, כי אז מתכוונים שגם בחלק העליון היה לנו אחד, אבל לא ניכנס כרגע להבדלי גרסאות הללו. זה למעלה מזה, ככה פיצול אחד מעל הפיצול השני בחלק העליון של אותם מנקיות, וראשי הקנים שבין לחם ללחם סמוכים על אותם פיצולים. ראשי הקנים, זאת אומרת אותם קנים שהם אמורים להיות התמיכה ללחם, הם נמצאים, הם נשנים, סמוכים, זה נקרא נשנים, על הפיצולים שיצרו באותם...
על החריצים
האלה. חריצים. פיצולים זה נקרא חריצים שיש באותם פלטות גבוהות, ובחריץ הזה... נשען החצי קנה הזה. למה עושים את כל הדבר הזה? אז קודם הביא רש"י סיבה אחת שלא יתאפשו. היה מאופש. כאן הביא רש"י סיבה נוספת. כדי שלא יכבד מסע הלחם העליונים על התחתונים וישברו. זה גם ישבור אותו, תשים. הרי כל לחם הוא חתיכת משקל, הוא גדול. תשים לחם על לחם, שבוע שלם הוא עומד שם, הכל יהפוך להיות בסוף השבוע כחתיכת לחם אחת גדולה, לא נוכל להפריד ביניהם. ולשון מחילתי, למה כתוב באונקלוס את התרגום על המילה מנקיותיו, הוא מתרגם מחילתי, סובלותיו. הפירוש מחילתי זה הסובלות שלו. סובלות שלו, דהיינו, מי שיכול, הוא סובל אותו, הוא מחזיק אותו כמו סבל. כמו נילתי אכיל. מה זה נילתי אכיל? אכיל. נילתי, אדם שהוא לאה. מה זה נקרא הוא לאה? הוא נהיה עייף. כתוב נילתי אכיל, לא יכולתי מה? לא יכולתי לסבול כבר. אז רואים שהמילה אכיל, זה כמו אכיל, היי חף יוד למד, זה כמו סבל. אז אם כך, כשאומקלוס מתרגם מכילתי, זה כמו המילה אכיל, דהיינו הפירוש שלו סבל. הוא סובל, הוא מחזיק את המשקל. אבל לשון מנקיות, איני יודע איך נופל על סניפים. אומר רש"י, זה שאומקלוס קרא לזה מכילתי, אני מבין, זה מסתדר טוב מאוד. אילו היה כתוב בפסוק ומכילתי, זה היה מסתדר לו טוב מאוד. אבל בפסוק לא כתוב מכילתי, בפסוק כתוב מנקיותיו. מה פתאום קוראים לפלט הזו מנקיות? איזה קשר יש בין המילה מנקיות לצורה הזו? אומר רש"י, אבל לשון מנקיות, איני יודע איך נופל על סניפין. ויש מחכמי ישראל, לכן אומר רש"י, יש חכמי ישראל שאומרים בדיוק להפך. שכסותיו, שרש"י הסביר שזה החצאי קנים, ומנקיות זה אותם סניפים, יש חכמי ישראל שאומרים להפך. שכסותיו זה הפלטות האלה, ומנקיות זה החצאי קנים. יש בחכמי ישראל אומרים כסותיו אילו סניפים, סניפים זאת אומרת אותם חצאי קנים, למה קוראים לזה אם כך כסותיו? שמקשים אותו או מחזיקים אותו שלא יישבר, כסותיו, אומרה, אולי זה כתוב עם סין, אז כאילו עם שין, כשותיו, עושה אותו קשה, דיינו מה עוזר אותם חצאי קנים שהלחם יישאר בצורתו ולא יימאך, לכן חכמי ישראל כאלה אומרים שדווקא כסותיו זה מתייחס לאותם חצאי קנים, או מנקיותיו אילו סליחה, כסותיו אילו סניפים, ראיתי, כסותיו אילו סניפים שמקשים אותו מחזיקים ושלא יישאר, זה לא הולך על החצאי קנים, זה הולך על הפלטה שהיא בעצם מחזיקה את הלחם שלו יישבר. מה התמיכה? מה התמיכה של של אותם חצאי קנים? מה תומך אותם? הכסותה. הכסותה, ומה תמיכה? כי אם תארו לעצמכם, היינו שמים לחם על לחם על לחם, והיינו שמים חצאי קנים בלי הכסותה. זה לא היה עוזר כלום, הכל היה נשבר. מה בעצם נותן את התמיכה הנכונה שזה לא יישבר? המוטות הללו. לכן כסותיו זה הולך על אותם סניפים. או מנקיותיו, אילו הקנים, למה המנקיות זה הולך על הקנים? לא כמו שרשי אמר קודם, למה המנקיות הולך על הקנים? שמנקים אותו שלא יתאפש. כי האוויר שנכנס בחצי הקנה, זה מנקה אותו. אבל אומקלוס שתרגם מכילתי, אבל אומקלוס שרשי הביא קודם, שהוא מתרגם שמנקיותיו זה מכילתי. ורשי הסביר שמה זה מכילתי? זה שסובל אותו. מה זה? מי סובל? מי מחזיק אותו? זה דווקא אותם סניפים. היה שונה, דווקא אומקלוס הוא לומד, כדברי האומר, מנקיות הן סניפים. לכן רש"י מביא בעיקר פירושו שכסותיו הולך על החצאי קנים, ומנקיותיו הולך על הסניפים, זה הפלטות האלה שמחזיקים. אשר יוסח בהן, כך היה כתוב בפסוק, מה הפירוש אשר יוסח בהן? למי מתייחס המילים אשר יוסח בהן? אומר רש"י, אשר יחוסה בהן. יוסח זה מלשון כיסוי. מי יחוסה במי? ועל כסותיו הוא אומר אשר יוסח. מה זה כסותיו אמרנו קודם? זה חצאי הקנים. על חצאי הקנים שייך להגיד יוסח. למה? שהיו עליו כמין שכח וכיסוי. כי מה היה שכח על הלחם? תאר לעצמך שאתה רואה את הלחם, מעליו יש שכח.
כן.
מה זה השכח? זה הקנים שנמצאים מעליו. אז יוצא שאשר יוסח בהן הולך לפי רש"י על הכסותיו, שזה החצאי קנים, והם השכח שהם נמצאים מעל הלחם. וכן במקום אחר, הוא אומר, במירה שכתוב בספר במדבר, ואת כסות הנסך. מה זה כסות? זה כסות, זה אותם חצאי קנים, וזה וזה, שני המילים, יוסח שכתוב אצלנו, והנסך שכתוב בספר במדבר, לשון שכח וכיסויים, שניהם זה אותו משמעות, אם כך בעצם סיכום הדבר, איך שלא נפרש מה זה, מה בעצם למדנו בפסוק חפתת? על איזה ארבעה דברים? למדנו על השטנץ, שזה הקערות, למדנו על הכפות שבתוכם, זה כמו כפות כאלה שקוראים לזה, שבתוכם היה את הלבונה, למדנו על הכסבות והמנקיות, שאיך שלא נפרש מה זה ומה זה, על כל פעמים זה גם חצאי הקנים ששומרים בין לחם ללחם, וגם הסניפים, העמודים,
שמחזיקים
את הכל. זה בא הפסוק האחרון עכשיו, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. אומר רש"י לחם פנים, למה קוראים לו לחם פנים? שהיה לו פנים כמו שפירשתי, רש"י כבר קודם אמר שפנים זה, סליחה, כמו שאמר רש"י קודם, ומניין הלחם בסדר מערכותיו מפורשים במור הלקונים. פה התורה לא מפרטת בדיוק כמה לחמים היה, לא כתוב כאן שזה דווקא 12 לחמים, איך בדיוק זה כתוב. אומר רש"י במור הלקונים, בעזרת השם נגיע לספר במדבר, ספר ויקרא בפרשת אמור, שם יש יותר פירוט שזה בשבת, כל השימוש השבועי עם לחם הפנים מפורט במקום אחר בתורה. רש"י כאן מביא לנו ממה שכתוב שם. רק אולי מילה אחת, אם אתם מסתכלים בציורים אתם יכולים לראות שבנוסף לכך שעשו ללחם את הדפנות, שני הדפנות, אז מלמעלה עושים על הלחם עוד איזה כניסה כלפי פנים עם כאלה שפיצים, כן. שיש בלחם העליון.
זה הצורה של הלחם,
וכתוב, לומדים את זה, כן, מאיפה לומדים את זה? כתוב ש... כך מבואר שפנים זה לא רק מלשון פנים, אלא המילה פנים זה גם מלשון פינים. פינים זה מלשון זוויות וקרניים. אז מזה לומדים שזה צריך להיות עם קרניים. ומאיפה יודעים שזה צריך להיות כלפי פינים? אולי פינים, אולי צריך לעשות את זה ככה, כמו קרניים כלפי מעלה. אז הגמרא גם לומדת שיודעים שהגובה הוא אחיד. אז גם צריך להיות גובה אחיד וגם קרניים, אז מזה לומדים שהגובה למעלה הוא קו יחיד, והקרניים נכנסים כלפי פנים. כל זה יש על זה בגמרא, מסכת מנחות, אריכות. אנחנו כאן רואים את זה ממש בקצרה. כל דבר צריך ללמוד במקום, בגמרא.
עם לחם פנים, מי היה רשאי לאכול אותו?